say, Solidos Osha Shuoi, all was of Adati, Behioni.
וכעת נאזין לשיעור בדף היומי עם הרב בנימין מילצקי.
מוריי ורבותיי, אחיי ורעיי, הדף היומי. יום ראשון י"ג בסיוון, ערב חג סיום מסכת בכורות, שיחול מחר בעזרת השם ובישועתו. מסכת בכורות, דף סמך, הדף השישים, הלא הוא הדף הלפני האחרון של מסכת בכורות. השתבח שמו הגדול עד. אתם מאזינים לרדיו קול חי המשדר בתדרים 92.8 FM, 93 FM ו-102.5 FM, וזוהי תחנת הרדיו הייחודית המביאה עליכם בסייעת הדשמיא הגדולה מדי בוקר דבר השם, וזאת במסגרת המפעל המופלא, מפעל הדף היומי, כאן ברדיו קול חי. מגיד השיעור בנימין מילצקי. בערב חג הפסח תשע"ט, יום שישי, י"ד בניסן תשע"ט, התחלנו בעזרת השם ובישועתו ללמוד את המסכת הזו, מסכת בכורות, ומחר בעזרת השם יתברך, י"ג בסיוון תשע"ט, נחתום בשמחה ובטוב לבב ובהודיה לבורא כל העולמים על כל הטוב אשר גמלנו, את מסכת בכורות על סמך א' דפיה. התרגשות גדולה ושמחה שאין למעלה אמנה. שמחת התורה שהיא כנגד כולם. מחר בעזרת השם ובישועתו את נגיש לבורא כל העולמים, לריח ניחוח את מסכת בכורות. מחר בעזרת השם ובישועתו יהיה האות הזה.
זה מלך המשיח, דוידי הנה זה בו, זה מלך המשיח, דוידי הנה זה בו, זה מלך המשיח, דוידי הנה זה בו. דוידי הנה זה בו, זה מלך המשיח, דוידי הנה זה בו, זה מלך המשיח, דוידי הנה זה בו, זה מלך המשיח, דוידי הנה זה בו. וכל הדוי נשמע ביצינו, וואה, 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 היי, וכל זה שמלך המשיח. We'll be right back.
אמן כן יהי רצון. יהי רצון לפניך, אדינו אלוהי ולא אבותיי, שלא יערה דבר תקלה על ידי ולא יקשל בדבר הלכה, וישמחו בחבריי. ולא אומר אל תמה טהור, ולא אל טהור תמה, ולא אל מותר אסור, ולא אל אסור מותר, ולא יקשלו חבריי בדבר הלכה ואשמח בהם. כי אדינו ייתן חוכמה מפיו דעת, ותבונה הגל עיני והביטה נפלאות מתורתך. הנני רוצה ללמוד, כדי שיביני התלמוד לידי מעשה, ולידי מידות ישרות, ולידי ידיעת התורה, לשם ייחוד קודש בריך הוא, ושכינתי. הפרק הראשון של שיעור דפינו היומי כרגלנו בסייעת הדשמיא מדי בוקר, הוא פרק השינון הסיכום והחזרה אודות אשר למדנו בשני הדפים היומיים שלנו, דפים נונחת ונונתת בערב שבת קודש, פרשת בעלותך. בסיום השיעור שאלנו 10 שאלות לשינון סיכום וחזרה. הנה השאלות ולצידן התשובות. השאלה הראשונה הייתה לרבי עקיבא, מדוע נקבעו דווקא זמנים אלו, פרוסה פסח, פרוסה עצרת ופרוסה חג? והתשובה, בכדי שתהיה בהמה מצויה לעולי רגלים, שכן נוח לאדם שתעשה מצווה בממונו ולאחר מכן ימכור ויוכל, ועל כן לא היו מוכרים מבלי לעשר. שאלה שנייה, מדוע נקרא הזמן שנקבע למעשר בבהמה בשם גורן, והתשובה משום שהוא כגורן שקובעת למעשר, וכך זמן הגרנות תובל את הבהמות מדי רבנן שלא למכור ולאכול עד שיעשר. שאלה שלישית, מהו ראש השנה למעשר בהמה והתשובה לרבי מאיר באלף באלול, לרבי אלעזר ורבי שמעון באלף בתשרי? שאלה רביעית, כשאמר בן עזאי חוץ מן הקרח הזה, למי הייתה כוונתו? לרש"י, הוא התכוון לרבי עקיבא, לרבינו ניסים, לרבי אלעזר בן עזריה ולרבינו תם, לסתם אדם ששמו כך. שאלה חמישית, מה הדין כשהיו לו 100 בהמות ונטל 10 למעשר והתשובה? אינו מעשר, ולרבי יוסי ברבי יהודה זה כן מעשר. שאלה שישית, מדוע תקנו להוציא את הבהמות מהדיר דווקא על ידי שתעמוד נעימותיהן מבחוץ? והתשובה, גזירה כדי שלא יוציא לקוח ויתום שפטורים. שאלה שביעית, מניין נלמד שתרומת מעשר מספיק במחשבה? והתשובה, לרש"י, לומדים זאת מתרומה גדולה שנאמר בה ונחשב לכם, ולרש"י במסכת גיטין, הפסוק ונחשב הולך גם על תרומת מעשר. שאלה שמינית, כשקרא לתשיעי עשירי ונשאר העשירי בדיר, מה דין התשיעי? והתשובה לחכמים נאכל במומו, ולרבי שמעון בן יהודה זה חולין. שאלה תשיעית, מה כל שכן שאמר רבי שמעון בן יהודה בכדי ללמוד שאף התשיעי אינו קדוש, אלא אם נעקר שם עשירי מן העשירי? והתשובה שאם ב-11 שקרא ושלמים אינו קדוש, אלא אם נעקר שם עשירי מהעשירי. כל שכן בתשיעי שאינה קדושה להיקרב, אלא להיחל במומו בלבד. השאלה האחרונה, כיצד השיבו על כך חכמים? שהיא הנותנת, שבאחד שקדושה להיקרב הוא רק אם נעקר שם עשירי ממנו, אבל בתשיעי שקדושה קלה, אף שלא נעקר שם עשירי ממנו, עושה קדושה זו. אלה מוריי ורבותיי, התשובות לשאלות שלנו לשינון סיכום וחזרה עוד את השלמדנו בדפינו היומיים. דפים נונחת ונונתת במסכת בחורות. וחי את מוריי ורבותיי וחי את החי וראי, ניכר וטורף העניין שלשמו התכנסנו היום הזה. יום ראשון, י"ג בסיוון תשע"ט, ערב חג סיום מסכת בחורות. עיקר וטורף העניין הוא תלמוד תורתנו, בדף הלפני האחרון במסכת בחורות, הדף השישים של המסכת, דף סמך. את תלמוד תורתנו אנחנו מתחילים ללמוד בדף נ"ט עמוד ב', י"ג שורות מתחילת העמוד, 13 שורות מתחילת העמוד, בתחילת השורה ומן המילים, אמר רבה, מניין הראוי, פותר. מן המילים הללו בסייעת הדשמיא הגדולה, כעת אנו יוצאים לדרך העולה בית השם, ובשם השם נעשה, נגיל, נסיס ונשמח בזאת התורה, ונצליח. מביאה הגמרא את שיטת רבה שמניין הראוי פותר. אמר רבה, מניין הראוי להתאסר פותר את אלו שנמנו מלחזור ולמנותם שוב, אף אם לא נשלם המניין. והיינו, אם היו לו 10 תלאים והכניסם לדיר ויצאו מקצתם בפתחו ומנעם כראוי, וקודם שמנה את העשירי מת אחד מהנשארים בדיר או שיצא בפתח אחר, וממילא לא הופרש העשירי, אילו שמנה כבר פטורים מלחזור ולהתאסר, משום שבזמן שמנעם, היו ראויים כל 10 התלאים לצאת באותו פתח ולהפריש עליהם את העשירי למעשר. אומר החזון איש, ואם הפסיק את המניין במזיד על ידי נעילת הדלת או ששחט את הנותרים, גם מניין הראשונים אינו נחשב מניין הראוי, משום שאין זה שכבר עבר, שרש להחשיבו כמי שמתחילה הייתה דעתו להפסיק את המניין ולא מועיל מניינם, אלא כשנאנס ולא יכול היה להשלים את מניינו. מבררת עכשיו הגמרא, מינה לי לרבה ה. מיני למד רבה את הדין הזה. הילאים המעד אתננים נאמר שלמד זאת ממה ששנינו במשנתנו, קפץ אחד מן התלאים המנויים לתוכן, לתוך אילו שבדיר, שעדיין לא נמנו ואינו מכיר את התלא המנוי בין התלאים שבדיר, נאמר במשנה כולן פטורין, בין אילו שנמנו ובין אילו שעדיין לא נמנו. ולכאורה יש לברר, מנויים גופה יהודי פטרו, מה שהמנויים בעצמם נפטרו, שמחמת כן נפטרים אפילו שלא נמנו, לאו האם אין זה משום שנמנו במניין הראוי להתאסר בסופו. ולכן, אף שלא הגיע במניינו לעשרה, כיוון שמנעם כראוי נפטרו בכך, והרי זה כדברי רב, שמניין הראוי פותר. דוחה הגמרא את המקור הזה ואומרת, ודילמה, דאסר אלויי. שמה המשנה עוסקת במנויים שכבר איסר עליהם, ולכן הם פטורים מלהכניסם שוב לדיר לעשרם. אבל אם לא איסר עליהם, הם אינם פטורים על ידי מניינם, אף שבשעת המניין היו ראויים שיתאסר עליהם. מבארת הגמרא אכן רבה למד את דינו ממשנתנו, והיא ביור זה שהובא לצורך דחיית הראיה, והיינו שהמשנה עוסקת במנויים שכבר איסר עליהם, לא מצית אמרת, אינך יכול לומר כן. דעתני שהראשונינו בסיפה שאם קפץ אחד מן המאוסרים לתוכן, כולם עירו עד שהסתאבו, והלשון מן המאוסרים משמעותו מאילו שכבר איסרו עליהם. וכיוון שהסיפה עוסקת באילו שאיסרו עליהם, בהכרח שהרישה עוסקת באילו שלא התאסרו, ומכל מקום הם פטורים. הנה מוכח כדברי רבה שמניין הראוי פותר. גם את זה דוחה הגמרא ואומרת, ודילמה מהי מעוסרין שמה הביור במה שנאמר בסיפה, מן המעוסרין לתוכן כולם ירעו עד שהסתאבו? היינו במעשר דווקא, כשקפץ אחד מאילו שנמנו עשירי והופרשו למעשר, ודווקא באופן זה כל אילו שבדיר ירעו עד שהסתאבו. אבל ברישה ניתן לפרש שמדובר במנויים שאיסר עליהם, ולכן הם פטורים מלמנותם שוב. ומוכיחה הגמרא שאכן זו הייתה כוונת המשנה. די כנמי, יש לדייק מלשון המשנה שכך הוא ביור הנידון בסיפה. דקטני, שנינו בסוף המשנה, כולם ירעו עד שהסתאבו. ואם מדובר בתלאים שכבר איסרו עליהם, למה כולם ירעו עד שהסתאבו? והרי נמנו כדין ואותרו באכילה. אלא ודאי יש לבאר שמדובר בתלאים שנמנו כעשירי והופרשו למעשר. אם כן אפשר לומר שהרישה עוסקת רק במנויים שכבר איסר עליהם, אבל אם לא איסר עליהם הם אינם נפטרים במה שנמנו. ואין הוכחה מהמשנה לדברי רבה שמניין הראוי פותר. מביאה הגמרא מקור אחר לדברי רבה, אלא אמר רבה המקור לדין הזה שמניין הראוי פותר ממעשר בהמה. נלמד ממה דאמר קרא, ממה שנאמר בפסוק לגבי מעשר בהמה בספר ויקרא פרק זך פסוק למדבט, כל אשר יעבור תחת השבט. משמעות לשון הפסוק הוא שחיוב מעשר בהמה הוא על מי שצריך לעבור ולהימנות תחת השבט, ולא על מי שכבר עבר ונמנה. ומבאר רבה את המיעוט, מהי שכבר עבר, אילו בהמות הם בכלל שכבר עבר למניין שמחמת כן הם פטורים מלהימנות שוב? אידי אסר אילויה, אם כוונת הפסוק היא למנויים שכבר איסר עליהם, צריכה לממרה, וכי צריך להשמיענו שאינו צריך לשוב ולאסר עליהם? אלא לה ולה ודאי כוונת התורה היא, למעט את הילוד ייפטרו להו במניין הראוי, שרק נמנו כראוי כדי לאסרם, ומחמת המניין הראוי אין צריך לחזור ולמנותם, למרות שלבסוף לא יסרם, כי מת אחד מהנותרים הוא יצא מפתח אחר. מסיקה הגמרא אכן שמע מינה, אכן יש להוכיח כך, שמניין הראוי פותר ממעשר בהמה. מוכיחה הגמרא כדברי רבה מברייתא, תניא כבתי דרבה, שנינו בברייתא כמו שאמר רבה, שמניין הראוי פותר ממעשר בהמה. נאמר בברייתא היו לו עשרה תלאים, והכניסן לדיר ומנה חמישה, ואין הכוונה דווקא לחמישה, אלא כל שמנה חלק מהם הרי הם פטורים, כי היו ראויים להתאסר על ידי מניינו, ומת אחד מהם מן העשרה, יש חילוקי דינים בזה. אם מן המנויים הוא התלה שמת, מונה את החמישה הנותרים ומשלים עליהם על החמישה הראשונים, עד שיהיה מניינם עשרה. ואותו אחד שמת אינו מחסר מהמניין, כיוון שכבר נמנע, והעשירים מפרישו למעשר על כולם. ואם מחמשת התלאים שאינן מנויים הוא התלה שמת, ושוב לא ניתן להשלים את המניין לעשרה תלאים, התלאים המנויים פטורים מלמנותם שוב, כיוון שבעת שמנהם היו עשרה תלאים והיה ניתן להפריש אחד למעשר. ומשום כך, אף שלבסוף מת אחד מהם ולא יסרו עליהם כלל, מניינם הראוי פותר אותם. ואילו ארבעת התלאים שאינן מנויים, מצטרפים לגורן אחר להתאסר עם הבהמות שיוולדו לו עד זמן הגורן הבא. כמבואר ליל בדף נ"ז עמוד ב', שלוש גרנות למעשר בהמה, והיינו שלושה זמנים בהם כונסים לדיר את הבהמות שנולדו מזמן הגורן הקודם, ומפרישים מהם מעשר. כיוון שכבר היו בעדר של עשרה והתחייבו במעשר, ואסור לשוחתם או למוחרם קודם הגורן הבא, כיוון שכבר התחייבו במעשר. ואף שחיובם למעשר פקע מחמת אונס שמת אחד מהם, לא פקע איסורם, כך מסביר החזון איש. ואף שמת אחד מהם קודם שנמנו ולא היה ניתן לאסרם, יש חיוב להשותם לזמן הגורן הבא ולצרפם לעדר אחר, שיחד עמם יהיה בו עדר הראוי לעשרו ולהפריש משניהם יחד מעשר בהמה. מביאה הגמרא שלושה חילוקי דינים התלויים בכלל שאמר רבה שמניין הראוי פותר. אומרת הגמרא, ואמר רבה, היו לו 14 תלאים החייבים במעשר בהמה, והכניסם לדיר שיש לו כמה פתחים, ויצאו תחילה 6 בפתח זה, ואחר כך יצאו 4 בפתח זה בפתח אחר, ולא הצטרפו למעשר כיוון שלא יצאו כולם בפתח אחד, וארבעה נשתיירו שם בתוך הדיר. הדין תלוי באופן בו יצאו אותם 4 שנשארו בדיר. אם בפתח השישה יצאו, אם הם יצאו באותו פתח שבו יצאו השישה הראשונים, הרי הם מצטרפים למניין 10, ולכן נוטל אחד מהם את היוצא האחרון, ומפרישו למעשר, והשאר וארבעת האחרים שיצאו מהפתח האחר ולא הופרש עליהם מעשר, מצטרפים לגורן אחר, להתעשר עם הבהמות שיוולדו לו עד זמן הגורן הבא, כיוון שלא נפטרו במעשר זה שנעשה בפתח אחר, וגם אין מניינם פותרם, כיוון שבעת שהחלו לצאת, כבר לא היו בדיר 10 תלאים, ולא היה מניין זה ראוי למעשר. ואם לאו, ואם לא יצאו 4 האחרונים בפתח שבו יצאו 6 הראשונים, אלא יצאו בפתח שיצאו בו 4 הראשונים או נשארו בדיר, הרי 6 הראשונים פטורים, כי בעת שהחלו לצאת, היו עדיין 10 בהמות בדיר, והיו ראויים להתאסר. וארבעה, אותם 4 שיצאו ראשונים בפתח האחר, וארבעה אחרים שיצאו אחריהם או נותרו בדיר, מצטרפים לגורן אחר להתאסר עם הבהמות שיוולדו לו עד זמן הגורן הבא. זאת כיוון שבעת שהחלו לצאת, כבר לא היו בדיר 10 תלאים. ובאופן זה, אין מניינם פותרם. דין נוסף אומר רבה, יצאו תחילה 4 תלאים בפתח זה, ואחר כך יצאו 6 בפתח זה, ונשתיירו שם בתוך הדיר 4 תלאים. אם אותם 4 שנשארו בדיר בפתח השישה יצאו, הם יצאו באותו פתח שיצאו בו קודם 6 תלאים, הרי שביציאתם השלימו למניין 10 תלאים שיצאו מאותו הפתח, ומשום כך נוטל מהם אחד למעשר, והשאר, אותם 4 תלאים שיצאו תחילה מפתח אחר, פטורים ממעשר על אף שלא הופרש עליהם מעשר. כי בעת שיצאו היו 10 תלאים בדיר, והיה ראוי להפריש עליהם מעשר, ומשום כך הוא פותרם מלחזור ולהכניסם לדיר כדי לעשר עליהם. ואם לאו, ואם לא יצאו 4 האחרונים בפתח שיצאו בו קודם השישה, אלא יצאו בפתח שיצאו בו 4 הראשונים או שנשארו בדיר, הרי 4 שיצאו ראשונים וכן 6 שיצאו לאחריהם בפתח השני, פטורים, כי בעת שהחלו לצאת היו עדיין 10 תלאים בדיר, ומניינם היה ראוי לדין מעשר, ומשום כך הוא פותרם מחיוב מעשר. ואילו אותם 4 שנותרו בדיר ויצאו בפתח שיצאו בו 4 ראשונים, מצטרפים לגורן אחר להתאסר עם התלאים שיוולדו לו עד זמן הגורן הבא, ולא נפטרו במניינם, כי בעת שמנעם כבר לא היו בדיר 10 תלאים, ולא היה מניין ראוי לפותרם. הדין השלישי שמביא רבה, יצאו תחילה 4 בפתח זה, ואחר כך יצאו 4 בפתח זה, ונשתיירו שם בתוך הדיר 6 תלאים. אם אותן 6 יצאו כולם בפתח אחד, דהיינו באחד הפתחים שיצאו ממנו קודם 4 תלאים, הרי זה נוטל מהם אחד מאותם 10 שיצאו מפתח אחד, הוא נוטל תלה אחד למעשר, והשאר 4 האחרים שיצאו מפתח אחר פטורים ממעשר. כי בעת שהחלו לצאת היו עדיין 10 כבשים בדיר, ומניינם היה ראוי להפרשת מעשר, ומשום כך המניין פותרם מלחזור ולהכניסם כדי לעשר עליהם. ואם לאו, אם לא יצאו כל 6 באחד משני הפתחים שיצאו מהם 4 תחילה, אלא הם יצאו מפתח אחר או נשארו כל 6 בדיר, הרי הקבוצות הראשונות, שבכל אחת היו 4 תלאים, פטורים, כיוון שבעת שהחלו לצאת היו עדיין 10 תלאים בדיר, והרי זה מניין הראוי להפריש על ידו מעשר, ומשום כך הוא פותרם מלמנותן שוב למעשר. ואילו 6 האחרונים מצטרפים לגורן אחר להתאסר עם הבהמות שיוולדו לו עד זמן הגורן הבא, כי מניינם לא פתרה מחיוב מעשר, כיוון שבעת שהחלו לצאת, כבר לא היו 10 תלאים בדיר. שואלת הגמרא מייקה משמלן, מה חידש לנו רבה בשלושת האופנים הללו? וכי הוא בא ללמדנו דמניין הראוי פותר? והאמרה רבה חד הזימנה, והרי כבר לימדנו רבה את הדין הזה לעיל, ואין חידוש במה שחזר ואמר את הדין הזה שוב באופן הזה. בשיבה הגמרא רבה הוא צריך לחזור וללמדנו את הדין באופנים הללו, כי יש בדבריו חידוש. מהו דתי מה שמה תאמר, אמנם ודאי מניין הראוי אמרינן, באופן שוודאי המניין ראוי להתאסר בסופו, וכגון שהיו 10 והנותרים בדיר ודאי עומדים לצאת מאותו הפתח ולהצטרף לאלו שנמנו למניין 10, הרי שבאופן זה היוצאים תחילה נפטרים על ידי המניין, גם אם בסוף מתו הטלאים בתוך הדיר ולא הופרשת עליה למעשר. אבל ספק מניין הראוי, באופן שכבר בעת המניין ייתכן שלא יבואו הטלאים הנמנים לידי מעשר, וכגון שיש 14 טלאים ויצאו 4 מהם בפתח אחד ו4 בפתח אחר, שבאופן זה אין ודאות שימנה 10 בפתח אחד, משום דעת טלאים הנותרים חזי לאחה ודחזי לאחה, הם ראויים לכאן וראויים לכאן, כלומר הם יכולים לצאת בפתח שיצאו 4 הראשונים ולהצטרף עמם לשיעור מעשר, אבל הם גם יכולים לצאת בפתח האחר ולהצטרף לשיעור מעשר עם 4 האחרים. היה מקום לומר שבאופן זה לא אמרינן, אין אומרים שהמניין נחשב כמניין הראוי ופותר ממעשר. כמה שמלן, משמיע לנו רבה שגם באופן זה המניין נחשב מניין הראוי הפותר ממעשר. וכל מי שנמנה ביציאתו והיה ראוי שבאותו הפתח ייצאו 10, פטור ממעשר. אם כן, רש"י מבאר שוודאי מניין הראוי, הכוונה באופן של 10 טלאים בדיר ופתח אחד. ואילו בספק מניין הראוי, מבאר רש"י בשני אופנים. אופן ראשון שיצאו 4 בפתח זה ו4 בפתח זה, והשישה שהשתיירו, לא ידוע באיזה פתח יצאו, וכיוון שספק הוא לאילו 4 ישלימו, היה אפשר לומר שאין זה מניין הראוי הפותר, בין לגבי 4 ראשונים ובין לגבי 4 אחרים. לכן משמיע לנו רבה שזה נחשב למניין הראוי. והאופן השני, שמבאר רש"י מה זה ספק מניין הראוי, כיוון ששישה אלו יכולים להשלים ביציאתם למניין 10 בכל אחד משני הפתחים, ולכן זה נחשב כספק מניין הראוי. החילוק בין שני האופנים ברש"י, מבאר החזון איש, שלפי הביאור הראשון אפילו אם ייצאו 6 בפתח אחד ו4 בפתח אחר, השישה נחשבים כספק מניין הראוי, למרות שהנותרים אינם ראויים להשלים ל10 אלא בפתח אחד. אבל לפי הביאור השני, זה אינו נחשב ספק אלא באופן שיצאו 4 בפתח אחד ו4 בפתח אחר, והשישה הנותרים היו ראויים להשלים ל10 בכל פתח. ואילו כשיצאו 6 ו4 הרי כלפי השישה, זהו ודאי מניין הראוי, כיוון שהנותרים ראויים להשלים ל10 רק בפתח זה. מביאה הגמרא דין נוסף שאמר רבא בדיני מעשר בהמה. ואמר רבא היו לו 15 טלאים, לא יאמר אברור 10 טלאים כחושים, ואכניסם לדיר ואתול מהם אחד למעשר, והשאר החמישה הנותרים מחוץ לדיר יהיו פטורים ממעשר, שהרי הם לא יצטרפו בדיר האחד לעדר של 10. אלא כונסם חייב להכניס את כולם לדיר, ומוציא 10 בפתח הדיר במניין, ונוטל מהם אחד למעשר, והשאר החמישה הנותרים בדיר מצטרפים לגורן אחר, להתאסר עם הבהמות שיוולדו לו עד זמן הגורן הבא, ואינם נפטרים מחיוב מעשר בהמה שכבר חל עליהם. רש"י לקמן בדף סמך עמוד א' מבאר שיש בחידושו של רבא שני חלקים. א', לא יאמר אברור 10 ויטול מהם אחד אלא כונסן לדיר, היינו שאינו יכול לברור את הכחושים ולהכניסם לדיר, ואת הטובים יותר להשאירה מחוץ לדיר. החידוש השני שיש בדברי רבא, שלאחר שהכניסם ממאחירים לדיר, הרי שהתחייבו במעשר ואסרו לו למוכרם או לשוחתם, ואף שלא נמנו אינם נפטרים מאיסור זה, אלא הם עומדים באיסורם עד שיצטרפו לגורן אחר ואימנו. מביאה הגמרא ראיה מברייתא לדברי רבא. תניא נמי אחי, שנינו כן בברייתא כדברי רבא, היו לו 15 טלאים, לא יאמר אברור 10 טלאים ואכניסם לדיר ואתול מהם אחד למעשר, והשאר פטורים, החמישה הנותרים מחוץ לדיר יהיו פטורים ממעשר, אלא כונסן לדיר, מכניס את הטלאים, את כל הטלאים לדיר, ומוציאם 10 בפתח הדיר, ונוטל מהם אחד למעשר, והשאר החמישה הנותרים בדיר מצטרפים לגורן אחר להתאסר עמו בגורן אחר, ואינם נפטרים מחיוב מעשר בהמה שכבר חל עליהם. בקשה הגמרא על דברי רבא, והתניא הרי שנינו בברייתא, היו לו 19 טלאים, לא יאמר אברור 10 טלאים ואכניסם לדיר ואתול מהם אחד למעשר, והשאר התשעה הנותרים מחוץ לדיר יהיו פטורים ממעשר. לא יאמר כך, אלא כונסה מכניס את כל הטלאים לדיר, ומוציא 10 בפתח ונוטל מהם אחד למעשר, והשאר התשעה הנותרים בדיר פטורים לגמרי ממעשר, ואין צריך לצרפם ולעשרם עם הגורן הבא. כך נאמר בברייתא, ואילו רבא אמר שהנותרים מצטרפים לגורן אחר. ותרץ את הגמרא באמת הלכה כרבא שהטלאים הנותרים בדיר חייבים במעשר ומצטרפים לגורן אחר. מה ששנינו בברייתא שיש לו 19 טלאים, התשעה הנותרים על 10 נפטרים לגמרי ממעשר. תרגם הרב אונה בר סחורה כמי דרבא בריגלה, העמיד וביאר רב אונה בר סחורה את הברייתא לפני רבא, כשדרש רבא בהלכות הרגל בשבת שלפני הרגל, בדיר שיש לו שני פתחים עסקינן. הברייתא עוסקת באופן שיש שני פתחים בדיר, ויצאו 9 בפתח זה ו9 בפתח זה. אם כן נמצא דאח חד, אותו אחד שנשאר אחרון בדיר, הזי לאחר ולאחר, ראוי להצטרף בין לתשעה שיצאו בפתח הראשון, ובין לתשעה שיצאו בפתח השני, ולכן כולם פטורים, כי בעת שיצאו נמנו כולם במניין הראוי להתאסר. והעשירי קדוש בין אם יצא באחד משני הפתחים ובין אם נשאר בדיר, שהרי העשירי נעשה קדוש מאליו. וזה שכל המינויים נפטרים על ידי המניין, כותב רבנו גרשום שהפטור הוא מדין ספק מניין הראוי, שהתבהר לאל שגם בזה פטור מלחזור לאסר עליהם. שואלת הגמרא, למה הוא צריך רבונה בר סחורה להעמיד את הברייתא באופן זה שיצאו בשני פתחים? ולישני לי, הרי יכול היה לתרץ לרבה שהברייתא עוסקת בדיר שיש לו רק פתח אחד, וכגון שמנה תשעה טלאים, וכימת העשרה כשהגיע העשירי ויצא בפתח, קר אחד מרישה, התחיל למנות שוב מתחילה, 1, 2, 3, 4, ולא קרא לעשירי בשם עשירי, אלא התלה התשעה עשר נמנה כעשירי ופותר את התשעה שלפניו, אבל גם התשעה שמנה מתחילה ללא עשירי נפטרו במניין הראוי. משיבה הגמרא, רבונה בר סחורה לא בייר כך תברייתא משום דק הסבר, הוא סובר עשירי מאליו קדוש. כמבואר לאל בדף נ"ט עמוד א', שהקדושה חלה עליו בצאתו עשירי, אף שאינו יחיד בדיר, מכיוון שבפועל יצא העשירי. ואם כן, אחר שמנה תשעה טלאים, התלה שיצא אחריהם קדוש, גם אם החל למנות מחדש וקרא לו אחד. והתשעה האחרונים לא ייפטרו בהפרשתו, ולכן הוא צריך להעמיד שיצאו בשני פתחים, והעשירי נחשב ראוי להשלים לכל התלאים שיצאו לפניו. מוסיפה הגמרא ושואלת, למה הוא צריך רבונה בר סחורה להעמיד את הברייתא באופן שיצאו בשני פתחים? ולישני לי בגורן, והרי יכול היה לתרץ לרבה שהברייתא עוסקת בדיר שיש לו רק פתח אחד, ומדובר באופן שמנהן זוגות זוגות, שיצאו תשעה זוגות ומנה כל זוג כאחד, והתלה התשעה עשר יוצא אחרון לבדו, ועל ידי כך כולם פטורים מדין, מניין הראוי, כיוון שהמונה בזוגות, הרי הוא מונה שני מניינים יחד עד תשעה, והתלה האחרון ראוי לחשב כעשירי לכל אחד משני המניינים של היוצאים לפניו. משיבה הגמרא, רבונה בר סחורה לא העמיד כך משום דקסבר עשירי למניין בהמות הוא קדוש. אין הולכים אחר המניין שמנה בפיו 1, 2, 3, אלא אחר מספר הבהמות שיצאו. וכיוון שיצאו 5 זוגות שהם 10 בהמות, ממילא אחד מהזוג החמישי נעשה קדוש. וכל אלו שיצאו אחריו אינם נפטרים כי לא נותרו אלא 9 ואין זה מניין הראוי להתאסר. אמר רב חנן בר יצחק, זכאי אימי דרבונה בר סחורה זכתה אימו של רבונה בר סחורה שילדה בן כמותו, דשני להשמעת בריגלה כשמעתי, שידע לתרץ את הקושייה מהברייתא על רבה בזמן הדרשה שדרש רבה לפני הרגל, והעמיד את הברייתא על פי דברי רבה עצמו לאל בדף נ"ט עמוד ב' שמניין הראוי פותר ממעשר בהמה. רש"י בכתב יד כותב שעל ידי שאמר רבונה את התירוץ הזה בפני רבים שבאו לשמוע את הדרשה, התפרסם טבעו של רבונה. וכעת מוריי ורבותיי וכעת אחיי ורעיי בהתרגשות, אנחנו מגיעים אל המשנה האחרונה במסכת בכורות, דף סמך עמוד א'. המשנה מבארת מה הדין בכמה אופנים שנעשתה טעות במניין הבהמות למעשר. אומרת המשנה, יצאו מפתח הדיר שניים כאחת, שתי בהמות בבת אחת, מונה אותם שניים שניים. ואומר על הזוג הראשון שתיים ועל הזוג השני ארבע ועל השלישי שש וכן הלאה. וקדושת מעשר חלה על שתי הבהמות שבזוג העשירי. והרמב"ם בפירוש המשניות מבאר שמונה את הזוג הראשון אחד ואת הזוג השני שניים וכן הלאה, ולכן הזוג העשירי שניהם מעשר. אבל אם יצאו שניים בתחילה ואחריהם יצאו השאר בזה אחר זה, וטעה ומנען את הזוג הראשון וכרעם אחד, ואחר כך קרא לשלישי שני ולרביעי שלישי, נמצאו תשיעי ועשירי מקולקלין, העשירי שקרא לו תשיעי ואחד עשר שקרא לו עשירי, אינם נעשים כדינם, כיוון שדינם שונה ממה שהיה סבור. שהרי הוא היה סבור שהתשיעי הוא חולין ועשירי הוא מעשר, אבל כיוון שטעה במניינו, הרי דינם הוא כמבואר בסיפה שהעשירי יש עליו קדושת מעשר, ואחד עשר קרב כקורבן שלמים. ואם לא נמלח בבית דין, אלא עשה כפי שהוא סבור שהתשיעי הוא חולין ועשירי הוא מעשר, הרי שניהם מקולקלים. ביור נוסף כותב רש"י שהקלקול הוא שלא חלה עליהם קדושה להקריבם, אלא הם נאכלים במומם. ולמרות שבסיפה שנינו שאם קרא לעשירי תשיעי ולאחד עשר עשירי, העשירי קרב מעשר ואחד עשר קרב שלמים, זהו באופן שלא טעה במניינו אלא מתשיעי ואילך. אבל כאן מדובר באופן שטעה במניין לפני התשיעי וקרא לשמיני שביעי ולשביעי שישי. ולכן אין העשירי ואחד עשר קדושים להקרבה, הועיל וטעה כל כך. ומה ששנינו שיצאו שניהם כאחת, לא מדובר שיצאו רק התשיעי והעשירי יחד, אלא שטעה בחשבון מתשיעי ולמטה. וכגון שיצאו שניים בשביעי וקרא להם שביעי, או שיצאו שניים בשמיני וקרא להם שמיני. ונמצא שמי שקרא לו תשיעי הוא באמת עשירי. הביאה המשנה דין נוסף, יצאו בזה אחר זה וטעה, וקרא לתלה שיצא תשיעי בשם עשירי, ולעשירי שיצא אחריו קרא תשיעי, ולאחד עשר שיצא לאחר שניהם קרא עשירי. שלושתן מקודשין, אולם חלוקים הם בדיניהם, התשיעי שקרא לו עשירי ירעה עד שיפול בו מום, ואז הוא נאכל במומו לבעלים, והעשירי הרי הוא מעשר אף שקרא לו תשיעי, והתלה האחד עשר שקרא לו עשירי קרב כקורבן שלמים. וחילוקי הדינים בקורבן מעשר לקורבן שלמים הם ששלמים טעונים סמיכה ונסחים ותנופת חזה ושוק ונפדים במומם, ואם עשה עליהם תמורה, תמורתן קריבה, והדינים הללו לא נוהגים במעשר. וכן אומרת המשנה, עושה תמורה עם אמירה האחד עשר בבאמה אחרת, נעשית הבאמה אחרת קדושה בקדושת תמורת שלמים, שלא כתמורת מעשר שאינה עושה קדושת תמורה על באמה אחרת. אלו הם דברי רבי מאיר. אמר רבי יהודה, שאל רבי יהודה על דברי רבי מאיר, וכי יש תמורה עושה תמורה, והרי בהמה שהיא עצמה תמורת קורבן אחר ועשה בהמה תמורה עליה, אין האחרונה נתפסת להיות תמורה, כמו שדורשת הגמרא במסכת תמורה בדף י"ג עמוד א' מהפסוק, והיה הוא תמורתו יהיה קודש, שרק תמורתו של הקורבן מתקדש, אבל לא תמורת תמורתו. ואם כן, אף אחד עשר שקרא לו עשירי לא יעשה תמורה, כיוון שהוא עצמו כל קדושתו הוא, משום שנחשב כתמורה למעשר האמיתי. דוחה המשנה את דברי רבי יהודה. אמרו משום רבי מאיר, אילו האחד עשר היה נחשב כתמורה של המעשר, הוא לא היה קרב, כיוון שתמורת מעשר אינה קריבה, כמו שדרשו במסכת תמורה דף ה' עמוד ב' מהפסוק שנאמר לגבי בחור, לא תבדה קודשם שרק הוא קרב ולא תמורתו, ולמדו בגזירה שווה העברה מבחור למעשר שאין תמורתו קריבה, וכיוון שהאחד עשר אכן קרב כשלמים, בהכרח שחלה עליו קדושה כמעשר ממש, והוא אינו נחשב כתמורה על המעשר, ולכן, אם המיר תלה זה בבאמה אחרת, הרי הוא עושה תמורה. ועוד אין אומרת המשנה, קרא לתשיעי עשירי וגם לעשירי קרא עשירי, וגם לאחד עשר קרא עשירי, אין אחד עשר מקודש, כיוון שקרא שם עשירי לעשירי האמיתי, ושוב לא חל הקדושת מעשר על האחד עשר. מסיים את המשנה האחרונה של מסכת בכורות בדף סמך עמוד א' ואומרת, זה הכלל, כל שלא נעיקר שם עשירי ממנו, בכל אופן שלא קרא לעשירי האמיתי שם אחר ולא עקר ממנו את שמו, אין האחד עשר מקודש, כיוון שלא ניתן לקרוא לשניים בשם עשירי. זו היה המשנה שלנו בדף סמך עמוד א', כאמור האחרונה במסכת בכורות, וכעת אנו ניגשים ללמוד את הגמרא שאחרי המשנה. שנינו במשנה ששני תלאים היוצאים ביחד מהדיר נמנים כאחד. דנה הגמרא ממה התלאים מתקדש למעשר במניין הזה. אמר רבי יוחנן מנהן, זוגות זוגות, אם יצאו התלאים מהדיר בזוגות, כלומר שיצאו כל שניים כאחד ולא מנה כל אחד בפני עצמו, אלא מנה כל זוג כאחד, או שיצאו קינטרין קינטרין, כל מאה יצאו כאחד וקרא למאה הראשונים אחת, למאה השניים שניים, וכן על זה הדרך, העשירי למניינו הוא קדוש. שואלת הגמרא, למניינו מהי? מה כוונת רבי יוחנן באומר עשירי למניינו הוא קדוש? משיבה הגמרא, נחלקו המוראים בביאור דברי רבי יוחנן. רב מרי אמר, העשירי למניין שלו, של המונה, הוא הקדוש. וכיוון שמנה את התלאים בקבוצות ולא מנה כל אחד לעצמו, הרי שכל התלאים בקבוצה העשירית שמנעה כעשירי נחשבים מעשר על כל תשעת הקבוצות שלפניה. וטעמו של רב מרי הוא, שהוא אינו מונה בכל קבוצה את מספר התלאים שיצאו בה, אלא נחשב כמונה כמה מניינים מקבילים. דהיינו, שבכל קבוצה הוא מונה אחד מהקבוצות לכל מניין נפרד. ובקבוצה העשירית הוא מונה עשירי לכל מניין ומניין. כך מסביר החזון איש. ואילו רב כהנא אמר, אין המניין תלוי באופן שמנה המונה, אלא העשירי למניין הבהמות שיצאו מהפתח הוא הקדוש. וכיוון שיצאו עשרה תלאים, הרי העשירי מהם קדוש. וכן כל עשירי שיוצא הוא קדוש, על אף שאינו בקבוצה שנמנית כעשירית. דנה הגמרא במחלוקת האמוראים בדברי רבי יוחנן. מקשה הגמרא על רב כהנא, תנן שנינו במשנתנו יצאו שניים כאחת, מונה אותן שניים שניים, ואם מנעם אחד והמשיך למנות את האחרים כסדרן, הרי תשיעי והעשירי מקולקלין, ויש להקשות בישלמה למנדה אמר למניין שלו הוא קדוש. המשנה מובנת לדעת רב מריה סובר שהעשירי למניינו של המונה הוא הקדוש בקדושת עשירי, שהרי משום אחי אב הוא תשיעי והעשירי מקולקלין, אכן מטעם זה גם התשיעי וגם העשירי מקולקלין, ואינם נאכלים אלא במומן, כיוון ולעשירי שיצא, קקרי לי תשיעי, הוא קורא לו תשיעי, ולאחד עשר הוא קורא עשירי, ונמצא שגם העשירי האמיתי חל עליו קדושה, וגם על העשירי למניינו, והרי הם מקולקלים, כמבואר לאל במשנה. אלא למען דאמר למניין בהמות הוא קדוש, לדעת רב כהנא סובר, שאין המניין תלוי באופן שמנה אותו המונה, אלא כל עשירי לפי מניין הבהמות שיצאו מהפתח נעשה קדוש, יש להקשות. למה התלאים שהוא קרא להם תשיעי ועשירי מקולקלים? הרי לתשיעי האמיתי, אכן תשיעי קקרי לי, הוא נקרא תשיעי כראוי, וכן לעשירי האמיתי, עשירי ככרילי, הוא אכן נקרא עשירי כראוי, שהרי מניינם נקבע לפי סדר יציאתם מהדיר, ולא לפי קריאת המונה, ונמצא שהתלה שיצא תשיעי אכן נקרא תשיעי, והתלה שיצא עשירי אכן נקרא עשירי. אם כן, מדוע הם מקולקלים? הרי התלה שהוא קרא לו תשיעי ובאמת הוא עשירי, רק הוא נקרא עשירי ורק הוא יהיה קדוש, אבל התלה שהוא קרא לו עשירי ובאמת הוא 11, יהיה שלמים. מדרץ את הגמרא, אמר לך רבי יוחנן. רב כהנא ישיב שרבי יוחנן יכול לומר, כי אמינא אנא מה שאמרתי אני העשירי למניינו הוא קדוש, היינו איכה דאיכוון לאפוקי זוגות זוגות, באופן שהתכוון להוציא את התלאים בקבוצות, כיוון שבאופן זה יציאתם חשובה כמניין. אבל איכה דנפק ממילא? לא. באופן שיצאו הזוגות מעליהם בלא שהתכוון לכך, אין המניין מקדש, כיוון שאין היציאה לבדה חשובה כמניין, אלא גם מניינו. ולכן כשיצאו השניים הראשונים כזוג, ומנע את שניהם אחד, ומנע את השלישי כשני, נמצא שהתלה שמנעו תשיעי, הוא העשירי האמיתי, ואילו התלה שנמנה עשירי, הוא האחד עשר האמיתי. וכיוון שבאופן זה גם מניינו חשוב מניין, לכן שני התלאים ששייך בהם שם עשירי, הרי הם מקולקלים. והחזון איש מבאר שכוונת הגמרא היא שרק אם רצה מתחילה שייצאו וימנם כזוגות, אין הולכים אחר מניינו כיוון שאינו מניין כדין. אבל כאשר רצה למנות כל אחד לעצמו כדין ויצאו שניים מעליהם וטעה במניינו ומנע אותם כאחד, מועיל מניינו לקדש את האחד עשר כמו בכל מניין שטעה ומנע את האחד עשר כעשירי. מקשה הגמרא, תשמע בו ושמע ראיה לשיטת רב כהנא שלמניין בהמות הוא קדוש, וממילא תהיה קושייה לשיטת רב מרי. שנינו בברייתא מנהן למפרע מנע את היוצא ראשון 10 ואת היוצא אחריו 9 ואת היוצא אחריו 8 וכן הלאה. העשירי שבמניין היוצא אחרון הוא קדוש, ויש להקשות בישלמה למאן דאמר למניין בהמות הוא קדוש שפיר. הברייתא מובנת לדעת רב כהנא שאמר שהעשירי האמיתי הוא זה שנקרא עשירי, כי לדבריו שפיר מובן מה שמתקדש זה שקרה לו בסוף אחד, כי בפועל הוא יצא עשירי מפתח הדיר. אלא למאן דאמר למניין שלו הוא קדוש, לדעת רב מרי שהעשירי לפי מניינו של המונה הוא הקדוש, הרי מי שיצא עשירי חד קרי לי, המונה קרא לו אחד, אז למה הוא קדוש? תרץ את הגמרא, אמר רבה, הטעם שגם לשיטת רב מרי קדושת מעשר חלה על היוצא עשירי על אף שקרא לו המונה אחד, הועיל ואיתה במניין הפרסאה דקרו לעשרה חד, כיוון שבמניין של הלשון הפרסית 10 נקרא 1, ונמצא שבקריאת המונה לתלה שיצא עשירי 1, הרי שקרא לו עשירי בלשון פרסית, ולכן הוא קדוש. אומרת הגמרא בדף סמך עמוד ב' שנינו במשנה, קרא לתשיעי עשירי ולעשירי תשיעי ולאחד עשר עשירי שלושתן מקודשין. ויהיה הגמרא מקור לדין הזה. תנו רבנן שנו חכמים בברייתא המופיעה בתורת כהנים על פרשת בחוקותיי, מניין שאם קרא לתשיעי עשירי ולעשירי תשיעי ולאחד עשר עשירי ששלושתן מקודשין, תלמוד לומר נאמר בספר ויקרא פרק זך פסוק למד ב', וכל מעשר בקר וצון כל אשר יעבור תחת השבט העשירי יהיה קודש. ומשמע מלשון הפסוק שכל ששייך בו שם עשירי, בין אם מחמת שקראו המונה עשירי, ובין אם אכן היה עשירי למניין היוצאים אבל לא קראו המונה עשירי, הרי הוא מעשר. רבינו גרשום כותב שהריבוי הוא מהלשון וכל מעשר. זהו ריבוי ומרבה כל שקרה עליו שם עשירי. שואלת הברייתא, יכול הייתי לומר שאני מרבה אף את היוצא שמיני ושני מסר? שאם טעה וקרא לאחד מהם עשירי, תחול עליו קדושת מעשר. משיבה הברייתא, אמרת, יש לך לומר ולחלק בין התשיעי והאחד עשר לבין השמיני והשני מסר. שדווקא לגבי התשיעי והאחד עשר חלה הקדושה הזו, הועיל והוא קדוש וטעותו מתקדשת. כיוון שמצינו שהעשירי האמיתי מתקדש, וכן אם טעה וקרא שם עשירי על אחר, הרי הוא קדוש, אם כן יש לדמות את הטעות לעשירי האמיתי. מה הוא, כשם שהעשירי האמיתי אינו מקודש אלא בסמוך, אין קדושתו חלה אלא ליוצא סמוך לעשירי, שהרי אין לך סמוך אליו יותר ממנו עצמו, ההפתעותו אינה מתקדשת אלא בסמוך. גם כשקורה בטעות שם עשירי על בהמה אחרת, לא חלה קדושת מעשר מחמת טעותו, אלא אם טעה בבהמה הסמוכה ביותר לעשירי, דהיינו, על היוצא תשיעי או על היוצא 11 בלבד, אבל לא על היוצא שמיני או על היוצא 12. מה כשהגמרא, כיצד ניתן לדרוש מלשון הפסוק שהתשיעי והאחד עשר קדושים, אם טעה וקרא לשניהם עשירי, ולעשירי הוא קרא תשיעי, והתניא הרי שנינו בברייתא, מהו מיוחד? כשם שהעשירי האמיתי הוא יחיד, הפתעותו מיוחדת. גם כשתואב וקורא שם עשירי על אחר, לא חלה קדושת מעשר מחמת טעותו, אלא אם טעה בתלי יחידי בלבד, ולא אם טעה בשני תלעים וקרא לשניהם עשירי. מדרץ את הגמרא תנאי תנא קמיה דרבי יוחנן, שנה אחד החכמים שהיה רגיל לשנות ברייתות לפני רבי יוחנן, המני ברייתא זו בשיטת מי היא שנויה? בשיטת רבי אלעזר בן רבי שמעוני, שנויה. דתניא, כך שנינו בברייתא אחרת, רבי אלעזר בן רבי שמעון אומר, לעולם אין אחד עשר קדוש עד שישתוק בתשיעי ולא יקרא לו עשירי. ותוספות בדיבור המתחיל, עד שישתוק, מבארים בשני אופנים. א', לאו דווקא שישתוק בתשיעי, אלא שלא קראו עשירי, ואפילו אם קראו תשיעי, האחד עשר קדוש, ורק אם קרא לתשיעי עשירי, אין אחד עשר קדוש, משום שאין הקדושה חלה בשתי טעויות, אלא רק על יחידי. וכך גם משמע מדברי רש"י. והפירוש השני, מה ששנינו עד שישתוק בתשיעי, היינו שתיקה ממש, אבל אם קרא לו תשיעי, שוב אין זו טעות כשקורא לעשירי תשיעי. ואין זו עקירה לשם עשירי, שהרי אין שני תשיעי במניין אחד. ונחשב כאילו קראו עשירי ואין האחד עשר מקודש. אם כן אומרת הגמרא, הברייתא הזו שנויה בשיטת רב לזר בן רבי שמעון, שסובר, לעולם אין אחד עשר קדוש עד שישתוק בתשיעי ולא יקרא לו עשירי. ויקרא לעשירי תשיעי ולאחד עשר עשירי, כי רק באופן שעקר שם עשירי מהעשירי האמיתי, וגם לא קרא שם עשירי לאף אחד לפני האחד עשר, אז חל שם עשירי על האחד עשר. אבל אינו יכול לקדש שני תלעים בשם עשירי. ומבארת הגמרא את הסברה הזו של רב לזר בן רבי שמעון, שאי אפשר לקדש שני תלעים בשם עשירי. סבר לה, רב לזר ברב שמעון סובר כרב יהודה, דאמר אצלנו במשנה, טעות מעשר תמורה אבי. הקורא שם עשירי, ליוצא תשיעי או ליוצא האחד עשר, חלה עליהם קדושה והם נחשבים כתמורת המעשר האמיתי. וגם סבר לה כאבוע, וגם רב לזר סובר כמו אביו רבי שמעון. דאמר במסכת תמורה דפתת עמוד א', אין, מימיר חוזר ומימיר. אם המיר מבהמת קודש על בהמת חולין, אינו יכול לחזור ולהמיר את הראשונה שוב על בהמת חולין נוספת. ולכן לאחר שטעה וקרא שם עשירי על היוצא תשיעי, אם יטעה שוב ויקרא שם עשירי על היוצא 11, הוא לא מתקדש בקריאתו, כי אי אפשר להכיל שתי תמורות מקדושה אחת. עכשיו מבררת הגמרא את דיני הקורא בטעות שם אחד לשניים היוצאים כאחד. אמר רבא, יצאו שניים יחד בתשיעי, כשהיה צריך לצאת התשיעי, יצאו שני תלעים. אם קראן המונה לשניהם תשיעי, הרי עשירי מעשר וחולין מעורבין זה בזה. מבארת הגמרא, עשירי האמיתי מאליו מעצמו הוא נעשה קדוש, ואף שקרא לו תשיעי חל עליו קדושת מעשר. ואילו לתשיעי האמיתי, הרי תשיעי קקר אלי, קרא לו תשיעי, ומשום כך לא חל עליו קדושת מעשר, על אף שיצא יחד עם העשירי. ומכיוון שאינו ידוע מי הוא התשיעי ומי הוא העשירי, נמצא שבהמת חולין ובהמת מעשר מעורבים זה בזה, ואינו יודע מי הוא מהם קדוש ומי מהם חולין. רש"י מבאר ששניהם אינם נאכלים אלא כשיפול באמום, אבל הגוזז או עובד אחד מהם אינו לוקה, כי ייתכן שזה חולין. רבינו גרשום מוסיף שגם אם אכל אחד מהם כשהוא תם ולא נפל בו מום, או שגאל או מחר אחד מהם, אינו לוקה מספק. אבל אומר רבא, אם קראן המונה לשניהם עשירי, הרי עשירי ותשיעי מעורבין זה בזה. חלה על העשירי שביניהם קדושת מעשר להיקרב, ואילו על התשיעי חלה קדושה שלא יאכל עד שיפול בו מום. שואלת הגמרא, מה איתם? מה הטעם שבאופן זה גם התשיעי יש בו קדושה? משיבה הגמרא, עשירי קקר אליהו לתרוויו. כיוון שקרה לשניהם עשירי, לכן יש בשניהם קדושה, ואף זה שהוא באמת תשיעי אסור לאוכלו עד שיפול בו מום. כפי שנלמד לעיל מלשון הפסוק, העשירי יהיה קודש להשם. דין נוסף אומר רבא, יצאו שניים יחד בעשירי, כשהיה צריך לצאת העשירי, וכרען קרא המונה לשניהם עשירי, הרי עשירי ואחד עשר מעורבין זה בזה, חלה על העשירי שביניהם קדושת מעשר לאי קרב, ואילו על האחד עשר חלה קדושה להקריבו לשלמים, אלא שאינו יודע מי מהם הוא קדוש בקדושת מעשר, ומי מהם קדוש כשלמים. כיוון שגם האחד עשר קדוש וקרב כשלמים, לכך יקרבו שניהם ויאכלו כחומר שבין שניהם. דהיינו שטעונים זריקת שתי מתנות על גבי המזבח ותנופת חזה ושוק ונתינתם לכהן, כמו בקורבן שלמים. אבל אם קראן המונה לשניהם 11, חלה קדושת מעשר רק על אחד מהם שהוא העשירי, ויש לו עשירי וחולין מעורבים זה בזה. יש פה מעשר וחולין שמעורבים זה בזה. שואלת הגמרא, אתו למה לי? דין זה, למה חזר רבא ואמרו שוב? היינו אח, שני האופנים הללו שאמר רבא הם בעיקרן דין אחד, שרי באופן הראשון אמר רבא, שאם יצאו שניים בתשיעי וקרא לשניהם עשירי, הרי עשירי ותשיעי מעורבים זה בזה. אם כן יש ללמוד שהוא הדין גם כשיצאו שניהם בעשירי, אם כרעם לשניהם עשירי, עשירי ואחד עשר מעורבים זה בזה. משיבה הגמרא הקמא שמלן, חידוש זה השמיענו רבא בדין הזה שיצאו שניהם בעשירי, דקול בבת אחת תרוויו קקצ'י, שבכל אופן שקרא שם עשירי על שניים יחד, ואחד מהם הוא עשירי, חלה קדושה על שניהם, וגם אותו שאינו עשירי נעשה קדוש. אם הוא התשיעי, קדושתו היא לעניין שלא יוכלנו עד שיפול בו מום, ואם הוא האחד עשר, קדושתו היא שיקרב שלמים. ודין זהו, אף על גב דלא נעקר שם עשירי הימנו, אף על פי שלא עקר שם עשירי מהעשירי האמיתי, אלא קרא לשניהם יחד עשירי. ובמסכת קידושין בדף נ"א עמוד א' מקשה הגמרא על דברי רב האלו, הרי הכלל הוא שכל שני דברים שאינם חלים בזה אחר זה, אינם חלים גם בבת אחת. תרץ את הגמרא, כיוון שמעשר בהמה חל אפילו בטעות, לפיכך הוא חל גם כשיצא האחד עשר יחד עם העשירי, ואין העשירי מפסיד את שמו בכך. ובביור קושיית הגמרא שם כותב רשי, שהקושייה היא איך חלה קדושת המעשר על העשירי, והרי כיוון שקראו יחד עם האחד עשר, ואינם חלים בזה אחר זה, לא תחול הקדושה כלל, ואפילו על העשירי לא תחול. ועכשיו חוזרים אל הגמרא שדנה בחידוש העולה מדברי רבא שניתן להכיל בבת אחת קדושה על שניים. יתיב רב כהנא, ישב רב כהנא וכאמר לילה שמעת, ואמר את השמועה הזו שאם קרא שם עשירי על שניים יחד, ואחד מהם הוא העשירי, חלה הקדושה על שניהם. אמר להיקשה רבשי לרב כהנא, איך חלה קדושה על האחד עשר, והלא לא נעקר שם עשירי אימנו, לא נעקר השם מן העשירי שהרי קרא גם לו עשירי, ותנן ושנינו במשנתנו, זה הכלל, כל זמן שלא נעקר שם עשירי ממנו, אין אחד עשר מקודש, כיוון שיש עשירי אחד שכבר קדוש, ואי אפשר לקדש עוד אחד כמותו. תרץ את הגמרא, אני מילי, דברים אלו שנאמרו במשנה, בזה הכלל שאין הקדושה חלה על האחד עשר עד שיעקר שם עשירי מן העשירי, זה רק באופן שיצאו בזה אחר זה, שבאופן זה כבר קידש את העשירי, ולכן אינו יכול לחזור ולקדש את האחד עשר. אבל כשיצאו מהדיר בבת אחת וקרא לשניהם יחד עשירי, תרוויו קקצ'י, חלה הקדושה על שניהם, ואחד קרב מעשר ואחד קרב שלמים. מקשה הגמרא, והרי דין זה שאם יצאו העשירי והאחד עשר בזה אחר זה, וקרא לעשירי עשירי, שלא מועיל מה שקרה לאחד עשר עשירי, בעדיה קטני לה, כבר הובא בפירוש במשנה, כי הרי שנינו במשנתנו, קרא לתשיעי עשירי, ולעשירי עשירי, ולאחד עשר עשירי, אין אחד עשר מקודש. ואם כן הלשון זה הכלל, להטוי אימי, מה הוא בא לרבות? לאו להטוי אי בבת אחת, האם הוא לא בא לרבות שאפילו אם יצאו עשירי ואחד עשר יחדיו, וקרא לשניהם עשירי, אין הקדושה הלאה, אלא לעשירי בלבד, ושלא כדברי רבא. מתרצת הגמרא, לא, אין לרבות מהלשון זה הכלל, שאם יצאו עשירי ואחד עשר יחד וקרא לשניהם עשירי, הקדושה הלאה לעשירי בלבד, אלא באמת באופן זה חלה קדושה על שניהם. ולשון זה הכלל במשנה, בא להטויה, בא לרבות שאם יצא עשירי ולא דיבר המונה, שבאופן זה לא חלה קדושה על האחד עשר. דעה לא נעקר שם עשירי אימנו, כי אין השתיקה נחשבת עקירה, אלא אם עקר את העשירי בפירוש וקראות תשיעי, ודין זה לא נשנה במשנה. ומוכיחה הגמרא ששניים שיצאו בבת אחת חלה קדושה על שניהם, די לא תימא אחי, כי אם לא תאמר כך ששניהם קדושים יהיה קשה. הדתניה, מה ששנינו בברייתא, יצאו שניים בעשירי, כשהיה צריך לצאת העשירי. יצאו שניים ולא קדם אחד מהם את חברו, אלא הם יצאו כאחד, וכרען קרא המונה לשניהם עשירי. הרי עשירי ואחד עשר מעורבים זה בזה. חל על העשירי שביניהם קדושת מעשר, ועל האחד עשר קדושת שלמים. אלא שהם מעורבים זה בזה, והוא אינו יודע מי מהם קדוש בקדושת מעשר, ומי מהם קדוש בקדושת שלמים. ולכאורה קשה, למה האחד עשר קדוש? והלא נעקר שם עשירי הימנו, הרי מן העשירי לא נעקר השם, כי הוא הרי קרא לשניהם עשירי, אלא לאו, אלא בוודאי, משום דאמרינן, כי אנחנו אומרים, כל שיצאו שניהם בבת אחת וקרא לשניהם עשירי, אף שלא נעקר שם עשירי ממנו, תרוויו קקצ'י. שניהם מתקדשים, ואחד קרב בתור מעשר, והשני בתור שלמים, כי אין שם עשירי קודם לחול על העשירי, לפני שחל על האחד עשר. הנה לנו הוכחה לכאורה, ששניים שיצאו בבת אחת, חלה הקדושה על שניהם. דוחה הגמרא ואומרת, אם משום ה, לא איריה. אם זו הראיה שלך, היא אינה מוכרחת. ניתן לדחות את הראיה ולומר, אחא במאי עסקינן, כאן בברייתא ששנינו בה שעשירי ואחד עשר מעורבים, על אף שקרא לעשירי עשירי במה מדובר? באופן דקדים חד מיניו ואפיק לרישה, שהקדים אחד משני התלאים והוציא את ראשו מפתח הדיר, והרי הוא העשירי. וטעה המונה, וקריה וקראו 11, ועקר את שמו, ועדר הערוב ונפוק בהדדי, ואחר כך החזיר ראשו והתערבו שניים אלו ויצאו יחדיו, וקרינו וקרא המונה לשניהם עשירי, שבאופן זה ניתן להחיל קדושה על ה-11 בקריאת עשירי, דהה שהרי נעיקר שם עשירי אימנו, נעיקר שם עשירי מן העשירי האמיתי, משום שלא קראו עשירי, אלא 11. ולכן כשחזר וקרא לשניהם בבת אחת עשירי, גם ה-11 קדוש. אבל באופן שלא עקר את שמו של העשירי מתחילה, אלא קרא לו עשירי, אף שיחד עמו יצא גם ה-11, אין ה-11 קדוש. ומה שהעמידה הגמרא את הברייתא דווקא באופן שקרא לזה שהוציא ראשו ראשון 11, זה משום שבאופן שקראו תשיעי, אין צורך להשמיענו שאחר כך יכול לקדש גם את ה-11. כיוון שקריאת שם תשיעי ודאי נחשבת כעקירת שמו של העשירי. והחידוש הוא שגם קריאת 11 נחשבת כעקירת שם עשירי, ולא כמו שיטת רבי המובט בסמוך שחולק וסובר, שאין הקריאה הזו נחשבת עקירה. כך מסביר רשי. ועוד מבאר רשי שהחידוש בברייתא הוא, שאף שחזר וקרא גם לעשירי האמיתי עשירי, מכל מקום ה-11 קדוש, כיוון שכשקדם העשירי והוציא את ראשו וקראו 11, כבר נעקר ממנו שם עשירי. בקשה הגמרא, איך ניתן להעמיד את הברייתא באופן זה שהעשירי קדם והוציא את ראשו והחזירו, והלא קדם קטני? הרי שנינו בברייתא במפורש יצאו שניים בעשירי, ולא קדם אחד מהם את חברו. תרץ את הגמרא, מהי לא קדם? הכוונת הברייתא באומרה, לא קדם, דהדר הערוב, שחזר לדיר והתערב, ואחר כך יצא שוב, יחד עם ה-11, ולא הקדימו, ויצא לגמרי לפניו. והרי את הגמרא הוא כמן, כדעת מי סובר את הברייתא הזו, שקריאה לעשירי בשם 11 נחשב להכירה, לכאורה דלא כרבי, לא כדעת רבי, דהי רבי, כי אם סובר את הברייתא כדעת רבי, האמר, הרי רבי אומר בברייתא המובאת להלן, שקריאת שם 11, לא אבי הכירה, לא נחשב להכירה. דוחה הגמרא ואומרת אפילו תימה רבי, אפילו אם תאמר שהברייתא כן סוברת כדעת רבי, יש לפרש את הברייתא באופן זה שבתחילה הוציא את ראשו וקרא לו 11, משום שניתן לומר כי אמר רבי מה שאמר רבי כלל זה, שקריאת שם 11 על העשירי אינה נחשבת כעקירת שמו של העשירי, זה רק איך דעית לי בהמות טובה, באופן שיש לו הרבה בהמות שהוא צריך להפריש עליהם העשר, ולכן גם אם מנע את העשרה הראשונים וקרא לעשירי 11, יש לומר שלא נעיקר בכך שם עשירי ממנו. למה? דאמרינן חד איסורא כאמר, כי ניתן לומר שבאומרו 11, התכוון לומר שבזה הוא מפריש את המעשר ראשון. ואפילו אם אמר שהתכוון לקוראו 11, אין זו עקירה ולא יהיה 11 קדוש, כי כדי לעקור צריך דווקא דיבור. והנידון הוא אם לשון זה נחשבת כדיבור גמור, המועיל לעקירת שם עשירי או לא. כך מסביר החזון איש. אבל אחר כאן בברייתא מדובר באופן דלית לבהמות תפי. אין לו בהמות נוספות, אלא רק כדי מעשר אחד בלבד. ובאופן זה אי אפשר לומר שהתכוון לומר שהוא המעשר הראשון. ומשום כך, באופן זה, גם אם קרא לעשירי 11, קריאה זו נחשבת כעקירת שמו של העשירי. ולכן כאשר יצא אחר כך עם ה-11 וקרא לשניהם עשירי, שניהם קדושים. עכשיו שואלת הגמרא, מהי רבי? מהו המקור לדברים שהובאו בשם רבי שקריאת 11 של העשירי אינה נחשבת כעקירת שמו? משיבה הגמרא, המקור הוא כדתניא. כפי ששנינו בברייתא, קרא לעשירי 11 ול-11 עשירי, אין 11 קדוש, דברי רבי. רבי יוסי ברבי יהודה אומר 11 קדוש, ולמה? כיוון שקרא לעשירי 11 ועקר ממנו שם עשירי, אז הוא יכול לקדש את ה-11. מוסיפה הברייתא ומבארת, כלל אמר רבי, כל זמן שלא נעיקר שם עשירי אימנו, לא נעיקר השם העשירי מן התלה העשירי שיצא, אין 11 קדוש. הרי שאפילו שקרא 11 על העשירי, אין קריאה זו נחשבת כעקירת שמו של העשירי, ואף שקרא אחר כך ל-11 בשם עשירי, הוא אינו קדוש. היה קשה לגמרא למה אמר רבי שבאופן זה נחשב כלא עקר שם עשירי, והרי כיוון שקראו 11 עקר ממנו את שמו. משיבה הגמרא אמר רבה אחא במאי עסקינן, כאן בברייתא במה מדובר? כגון דאית לי בהמות טובה, באופן שיש לו הרבה בהמות שהוא צריך להפריש עליהם מעשר. ולכן אמר רבי שאם מנה 10 ראשונים וקרא לעשירי 11, לא נעקר בכך שהם מסירים ממנו. משום דאמרינן, אנחנו אומרים ומפרשים את דבריו, שבאמירת 11, חד איסור הקאמר, כוונתו לומר שבזה נשלם המעשר הראשון. חוזרת הגמרא לדון בדברי רבא לאיל. לאיל אמר רבא, יצאו שניים בעשירי וכרעם עשירי, והרי הם עשירי ואחד עשר מעורבים זה בזה. הביאה הגמרא כמה ברייתות שחלוקות לגבי הדין הזה. תנא חדא, שנינו בברייתא אחת, שמעשר ושלמים המעורבים זה בזה, יראו שניהם עד שיפול בהם מום ויביא בהמת חולין ויאמר, כל מקום שהם שלמים יהיה מחולל על בהמה זו ויקריב את הבהמה כשלמים, ומותר לאכול את שניהם ככל מעשר שנפל בו מום. ותנא חדא, ושנינו בברייתא אחרת, שמעשר ושלמים המעורבים זה בזה, יקרבו שניהם כדין קורבן שלמים, וחזה ושוק שלהם טעונים תנופה וניתנים לכהנים, וזריקת דם בשני מתנות שהם ארבע. ושלושה חילוקי דינים יש בין קורבן מעשר בהמה לקורבן שלמים. א', חזה ושוק של שלמים טעונים תנופה וניתנים לכהן, מה שאין כן במעשר בהמה. ב', שלמים טעונים סמיכה ונסחים ומעשר פטור. ג', זריקת דם השלמים ובשתי מתנות שהם ארבע על קרנות המזבח, ואילו דם המעשר ניתן במתנה אחת כנגד היסוד. כותב רש"י שכאשר יתערבו, יאכלו כחמור שבין שניהם, ולכן צריך לזרוק דמם בשתי מתנות שהם ארבע ולהניף את החזה והשוק של שניהם, כדין חזה ושוק של שלמים. ממשיכה הגמרא ואומרת, ותניה אידך, ושנינו בברייתא שלישית, שמעשר ושלמים המעורבים זה בזה ימותו שניהם מחמת שלא ניתן להקריבם. ולכאורה יש להקשות סתירה בין הברייתות, בדין של עשירי ואחד עשר מעורבים זה בזה. מבארת הגמרא לא קשה, אין להקשות סתירה בין הברייתות, משום שיש לומר, הדתנה יראו, ברייתא זו ששנינו בה שמעשר ושלמים שהתערבו יחד, יראו עד שהסתאבו, רבנני, כדעת חכמים ישנויה, דאמרי, שהם סוברים, אין מביאים קודשים לבית הפסול. אסור לגרום לקודשים שיפסלו ויתחייבו בשריפה. ובמסכת צבחים בדף ה' עמוד ב' הובאו במשנה דברי חכמים אלו לגבי אשם הנאכל ליום ולילה. הוא יתערב בקורבן שלמים, הנאכלים לשני ימים ולילה. רבי שמעון אמר ששניהם ישחטו בצפון המזבח כדין אשם, ויאכלו כדין אשם ליום ולילה כי הוא חמור בין שני הקורבנות הללו. חולקים עליו חכמים ואומרים שאין מביאים קודשים לבית הפסול. אי אפשר לקצר את זמן אכילת השלמים, שמה לא יימצאו די כהנים לאוכלו, ויימצא שמביאו לידי שריפה כדין נותר קודם זמנו. ואם כן, אי אפשר להקריב את שניהם כשלמים מספק ולתת את החזה והשוק של שניהם לכהנים, כיוון שמעיקר הדין, רק חזה ושוק של שלמים ניתן לכהנים, ואילו המעשר נאכל כולו על ידי כל אדם מישראל, ונמצא שבנתינת חזה ושוק שלו לכהנים, ממעט את האפשרות לאוכלם. ויש לחשוש שמה לא ימצאו די כהנים שיוכלו בתוך זמן אכילת השלמים שהוא שני ימים ולילה אחד, ועל ידי כך יגרום להם להיפסל ולהישרף משום נותר. ולכן הברייתא שבה מצינו שמעשר ושלמים שנתערבבו יחד יראו עד שיסתאבו, נאמר כדעת חכמים שאומרים שאין מביאים קודשים לבית הפסול. ועד אתני, ואילו הברייתא ששנינו בה ששניהם יקרבו, כדעת רבי שמעון ישנו יד, אמר במסכת צבחים דף ה' עמוד ב', מביאים קודשים לבית הפסול, ולכן מותר להקריב את הטלה שהוא מעשר כדין שלמים, אף שבכך הוא ממעט באכילת החזה והשוק הניתנים לכהנים. ועד אתני ימותו, ואילו בברייתא השלישית ששנינו בה, שבמקרה שמעשר בהמה ועוד בהמה מעורבים זה בזה, שניהם ימותו, זה כדעת רבי יהודה ישנו יד, אמר במשנתנו, טעות מעשר תמורה אביה. האחד עשר שקרא לו בטעות עשירי, הוא קדוש משום שנחשב כתמורה למעשר האמיתי, שהרי קראו עשירי במקום העשירי האמיתי. כסבר רבי יהודה ורבי יהודה סובר, תמורת מעשר אינה קריבה אלא מתה, ומשום כך כשקרא שם עשירי על שניים שיצאו יחדיו, שניהם ימותו. שואלת הגמרא, וכסבר רבי יהודה תמורת מעשר מתה? האם סובר רבי יהודה שתמורת מעשר מתה? ואתנן הרי שנינו במשנתנו, אם קרא לתשיעי עשירי ולעשירי תשיעי ולאחד עשר עשירי, רבי יהודה סובר שהאחד עשר שהוא כשלמים, אינו יכול לעשות תמורה, כיוון שהוא נחשב כתמורה לעשירי ואין תמורה עושה תמורה. ועל כך אמרו משום רבי מאיר, אילו האחד עשר אכן היה תמורה של העשירי, הוא לא היה קרב, כי תמורת מעשר אינה קריבה, וכיוון שהאחד עשר קרב כשלמים, הרי שחלה עליו קדושה כקורבן שלמים מחמת עצמו, ואינו נחשב כתמורת העשירי. ואם המיר עליו בהמה אחרת, הוא עושה תמורה. מוכיחה הגמרא מזה, מכלל, משמע מכך, דרבי יהודה שחלק על רבי מאיר, סבר שתמורת מעשר קרב, כן קרב לשלמים. אז איך אתה אומר שרבי יהודה אומר שתמורת מעשר מתה? מוסיפה הגמרא ואומרת, וכי תימה, אם תאמר לפרש את המשנה באופן אחר, שרבי מאיר למאי דסביר עליך אמר, שדברי רבי מאיר נהמרו לפי דעתו, שהאחד עשר קרף שלמים, שבהכרח האחד עשר אינו נחשב כתמורה לעשירי, כי לא היה תמורה לא היה קרב, אבל אין להוכיח מדבריו שלדעת רבי יהודה תמורת מעשר קריבה, כי הרי ייתכן שרבי יהודה חולק על משנתנו וסובר, שכיוון שהאחד עשר נחשב תמורת מעשר, הוא אינו קרב כשלמים, וכן הוא אינו עושה תמורה, אם כך תרצה לומר, זה לא ייתכן, והתניה, יש לדחות את הסברה הזו, מחמת מה ששנינו בברייתא, אין בין היוצא 11 שנקרא בטעות עשירי, לשאר קורבן שלמים, אלא שזה סתם קורבן שלמים עושה קדושה להיקרב, אם ימירו אותו בבהמה אחרת, הרי הבהמה שהמירו בה קדושה וראויה להקרבה, וזה, ואילו ה-11 אין עושה קדושה להיקרב, אם המירו אותו בבהמה אחרת. אז הוא אינו מקדשה ואינה ראויה להקרבה, כי טעות מעשר קדושתו הוא כתמורה, ואין תמורה עושה תמורה. דברי רבי יהודה. משמע שרבי יהודה סובר שדווקא קדוש להיקרב הוא דלא עביד. האחד עשר רק אינו עושה את הבהמה שהמירו בה קדושה להקרבה. אי הוא גופי קריב, אבל האחד עשר עצמו כן קדוש להקרבה. ואם כן, לא ניתן לבאר שרבי יהודה חולק על משנתנו וסובר שתמורת מעשר אינה קריבה. אם כן, חוזרת השאלה, איך אמרת שרבי יהודה סובר שתמורת מעשר אינה קריבה והולכת למיטה? מוסיפה הגמרא ומקשה ועוד, עוד הוכחה שלא חולק רבי יהודה על הדין הזה. דתניא, שנינו ברייתא בתורת כהנים. נאמר בפסוק בספר ויקרא פרק ג' פסוק א', עם זבח של עמים קורבנו, עם מן הבקר. יש לדרוש מן הפסוק הזה לרבות שאם קרא ל-11 בטעות עשירי, הרי הוא קרב לשל עמים. שואלת הברייתא, יכול שאני מרבה אף את היוצא התשיעי שקרא לו בטעות עשירי, שיקרב לשלמים? משיבה הברייתא, אמרת, הרי יש לך לומר בזה. וכי הקדש, לפניו מקדש או לאחריו מקדש? וכי כל הקדש שעושה תמורה, האם יכול לקדש את תמורתו קודם שהוא עצמו נעשה קדוש? או שמה יכול לקדש את תמורתו רק לאחר שהוא עצמו נעשה קדוש? הווה אומר, לאחריו מקדש, הרי מסתבר לומר שאין המעשר עושה תמורה, אלא לאחר שהוא קדוש. וכמו כן, אין התשיעי יכול להתקדש לשלמים כתמורת מעשר, כיוון שעדיין לא התקדש העשירי עצמו. לעומת זאת, האחד עשר כן עשה תמורת מעשר וקרב כשלמים. ומוכיחה הגמרא, והרי סתם ספרה מני, ברייתא של תורת כהנים שנשנית בסתם ולא הוזכר שם התנה ששנה, כדעת מי שנויה? כדעת רבי יהודה היא שנויה. כאמור במסכת סנהדרין דף פ"ו עמוד א', סתם משנה רבי מאיר, סתם תוספתא רבי נחמיה, סתם ספרה רבי יהודה, סתם ספרי רבי שמעון. וכולם נאמרו בשיטת רבי עקיבא. כלומר, שתנאים אלו היו 5 תלמידיו של רבי עקיבא, לאחר שמתו לו 24,000 תלמידיו הראשונים, כמבואר במסכת יבמות, דף סמך ב' עמוד ב'. אם כן, הספרה הזו, הברייתא הזו בתורת כהנים, היא בשיטת רבי יהודה, וקטני ושנינו בה מן הבקר לרבות 11 לשלמים. הרי שגם לדעת רבי יהודה, 11 שבטעות קראו עשירי הוא תמורת מעשר, והוא קרב לשלמים ואינו מת. ואם כן, לא ניתן להעמיד שהברייתא ששנינו בה ששניהם ימותו, הולכת לשיטת רבי יהודה. מכוח הקושיות הללו אומרת הגמרא, הלא תרגמה רבי שמעון ברבי אבא כמי דרבי יוחנן. רבי שמעון ברבי אבא ההעמיד וביאר בפני רבי יוחנן את דברי הברייתא ששנינו בה ששניהם ימותו במעשר בזמן הזה עסקינן. הברייתא עוסקת במעשר בהמה שעיסרו בזמן הזה, והטעם לכך ששניהם ימותו משום תקלה, משום שיש לחשוש שמה יבוא לידי תקלה, כגון שיעבור על איסור גיזה ועבודה או שישחתם בלא שיפול בהמום. ולפיכך, כשמפריש מעשר בהמה, קונסול הכיפה עד שימות שם אליו. ואם כן, מה שיש להמית גם את האחד עשר, אין זה משום שהוא נחשב תמורה ודינו למיטה, אלא באמת הוא קדוש אף להקרבה, אלא שיש להמיתו כדי שלא יבואו לידי תקלה על ידו. ורשי מבאר שרבי שמעון ברבי אבא חולק על דברי רבון הלאל בדפנון ג' עמוד א', שביאר שהטעם שחכמים תקנו שבזמן הזה לא יפרישו מעשר בהמה, זה גזירה משום לקוח ויתום. אילו רבי שמעון ברבי אבא סובר שהאיסור להפריש בזמן הזה הוא משום החשש שמא יבואו לידי תקלה, כמו שהתבאר בדברי הגמרא, ולכן חלה הקדושה. אבל אין מניחים אותו לראות במראה עד שיפול בו מום, אלא צריך לקונסול הכיפה וימות שם אליו. שואלת הגמרא, יחי אם כך שהברייתא עוסקת במעשר בהמה בזמן הזה, מה עיריית רי, אפילו חד נעמילה, מנקתה הברייתא את הדין הזה דווקא באופן שיצאו שניים יחד בעשירי, וקרא לשניהם עשירי, הרי אפילו אם יצא רק אחד וכבאו למעשר, דינו הוא שהולך למיטה כדי שלא יבוא לידי תקלה. תרץ את הגמרא לא מבעיה כאמר, מה שהזכירה הברייתא דין זה באופן שיצאו שניים ביחד, לא היה זה אלא בדרך של אין צריך לומר. וכך הוא הביור בברייתא, לא מבעיה חד דלית ליפסיידה, אין צריך לומר שאם יצא רק תלה אחד שבאופן זה ודאי גזרו חכמים שילך למיטה, כיוון שאין לו הפסד בכך, שהרי בין כך ובין כך היה חייב להפרישו למעשר, ולא היה יכול לאוכלו כיוון שאינו ראוי להקרבה, אבל טרי כשיצאו שניים יחד וקרא לשניהם עשירי היה מקום לומר, כיוון דנפיש פסיידה, כיוון שבאופן זה יש הפסד ממון מרובה, אם ימיתו את שניהם, שהרי האמת היא שאינו חייב להפריש למעשר אלא אחד מהם, ואילו השני נאסר רק מפני שקרא לו בטעות עשירי, אם כן, לשהינו עד דניפול באומומה ולהכלינו, שיהיה מותר לבעלים להשהותם עד שיפול בהם מום ויוכלם, ולא יתחייב לכונסם לכיפה כדי לגרום שימותו. כמה שמלן, לכך השמיע לנו הברייתא שגם באופן שיצאו שניים יחד, גזרו חכמים להמית את שניהם כדי שלא יבוא לידי תקלה במעשר. מוריי ורבותיי, אחיי ורעיי, אנחנו חותמים את תלמוד תורתנו בערב חג סיום מסכת בכורות. עם הצגת שש שאלות שישמשו לנו עוד כלי בסייעת הדשמיא הגדולה לשינון סיכום וחזרה על אשר למדנו בדף סמך. שאלה ראשונה, מה הדין אם יצאו שניים מהדיר כאחת? שאלה שנייה, מה הכוונה שהעשירי למניין הוא הקדוש? שאלה שלישית, באיזה אופן יש ג' בהמות המקודשות למעשר? שאלה רביעית, מניין שאם קרה לשני מסר או השלושה עשר עשירי אינם קדושים? שאלה חמישית, מה הכוונה שישתוק בתשיעי? השאלה האחרונה, מה הדין כשקרה לעשירי 11 ול-11 קרה עשירי? עם השאלות הללו לשינון סיכום וחזרה, אנחנו חותמים בסייעתא דשמיא הגדולה את שיעור דפינו היומי להיום, יום ראשון, י"ג בסיוון תשע"ט, ערב חג סיום מסכת בכורות. הבא עלינו ועל כל בית ישראל, לששון ולשמחה, סיימנו ללמוד בסייעתא דשמיא הגדולה את הדף השישים, דף סמך, הדף הלפני האחרון של מסכת בכורות. אנחנו נשוב ונשתמע בעזרת השם ובישועתו בשמחה ובטוב לבב מחר יום שני י"ד בסיוון תשע"ט, ונחתום ונסיים בהתרגשות, בשמחה, בשבח והודיה לבורא כל העולמים על כל הטוב אשר גמלנו את מסכת בכורות על סמך א' דפיה. לי קוראים בנימין מילצקי, ואני רוצה לאחל לכולנו יום טוב ומבורך, שבוע טוב ומבורך, מלא 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 בניסים ובנפלאות, בבשורות טובות, ברפואות, בישועות ובנחמות, שפע ברכה והצלחה, אורה, תורה ושמחה וכל מילי דמיטב מנותן התורה. חילכם לא ראית אחי ורעי. הכל טוב ולהתראות מחר בעזרת השם עם סיום מסכת בכורות, חגיגת סיום מסכת בכורות בעזרת השם ובישועתו. מועדים לשמחה ומזל טוב.
האזנתם לשיעור בדף היומי עם הרב בנימין מילצקי.